הערב המהדורה המרכזית, נשיא חדש לארצות הברית, ג'ו ביידן, הושבע לנשיא ה-46 של ארצות הברית על מדרגות הקפיטול, אותו בניין שרק לפני שבועיים הסתערו עליו המוני תומכיו הזוהמים של הנשיא טראמפ, שיצא היום מהבית הלבן. שם פותחת ארצות הברית עידן חדש. ביידן מושבע לנשיא והשלטון חוזר אל הדמוקרטים. טראמפ למעשה עד הרגע האחרון סירב להכיר בתוצאות והחרים את הטקס. לראשונה בתולדות ארצות הברית האירוע הזה מתקיים ללא הנשיא היוצא. קמלה האריס זכתה למחיאות כפיים לאחר שהיא הסגנית הנשיא הראשונה בתולדות ארצות הברית. כמובן הבטחה חסרת תקדים סביב האירוע הזה, בלי הרבה משתתפים כמו אירועים קודמים מהסוג הזה בשל הקורונה. עוד מעט נדבר קצת על האסטרטגיה של ביידן, מהם הדרישות של ישראל מהממשל האמריקני לבלום את הפצצה האיראנית המתקתקת, וכמובן להמשיך עם הדיפלומטיה של ישראל מול מדינות ערב המתונות. נדבר על כל אלו בהמשך. ובהמשך על עוד עניינים הקשורים לנגיף הקורונה, אל המגפה המתפשטת, גם מספר החולים שמוסיף להיות קשה, עדיין הן עתה רצינית בתחלואה ובהדבקה, אין גם תוספת משמעותית של מספרים, אבל אנחנו נמצאים עדיין בימים של שיאים. נדבר על זה, וגם בעקבות הדברים שאמרנו כאן אתמול בערב, גם התגובות וגם צדדים אחרים של הסיפור הזה, אותם ננסה להשמיע כאן הערב. המהדורה המרכזית, נעסוק קצת כמובן בעניינים הפוליטיים, פריימריז בבית היהודי, וכאמור נשיא חדש בבית הלבן, וגם שם יש הרבה פוליטיקה, וכל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, עורך ומפיק את המשדר הזה שלמה פולק, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם מה שמתרחש עכשיו בוושינגטון, עדיין שידור חי בכל ערוצי הטלוויזיה והתקשורת ברחבי העולם כולו. נשיא חדש נכנס אל הבית הלבן אחרי 4 שנות כהונה של הנשיא טראמפ, שעדיין מסרב להכיר בתוצאות. הנשיא החדש ג'ו ביידן נכנס לתפקידו לצד חששות מצידה של ישראל. האם היחס שקיבלה ישראל מהאמריקנים ב4 שנים האחרונות יישמר או לא? הכל עדיין פתוח. סגנית נשיא, פעם ראשונה בהיסטוריה האמריקנית, ואיתנו על קו הטלפון כתב וחדשות החוץ שלמה ריזל. שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
אז אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי השידורים חיים, הדיווחים, הנאומים, אבל הבחירה, הכניסה הזו של ג'ו ביידן עם עננה כבדה סביב, גם קורונה, גם אין קהל, גם עם נשיא יוצא שאינו נמצא.
כן, שוב אנחנו חוזים בפעם מי יודע כמה בשנה האחרונה ברגעים היסטוריים. הפעם, היום הזה, עזיבתו של טראמפ את הבית הלבן וכניסתו של ביידן לנשיא 46. ביידן כבר הושבע לנשיא לפני כמה דקות. ברגעים האלו הוא עדיין נושא את נאום הבכורה שלה, כשדמעות מדי פעם בעיניו, בהחלט רגע גדול, רגע היסטורי כפי שאמרנו. ואם דיברת על טראמפ, אז טראמפ באמת מהר לעזוב את וושינגטון כבר לפני כ4 שעות, הוא כבר הספיק לעבור במרילנד בבסיס חיל האוויר, להמריא משם לפלורידה, לנחות בה ולהגיע לאחוזתו, תוך כדי אלפים ליוו אותו לכל אורך הדרך. וטראמפ, למרות כל ההפחדות ולמרות כל האיומים, כן התנהג בצורה נשיאותית. אמנם הוא לא ליווה את ביידן כמיטב המסורת בכניסתו לבית הלבן, לא יושב איתו לקוס תה כפי הנוהל המדובר, ולא ליווה אותו גם להשבעה עצמה, אבל בסופו של דבר הוא כן נהג בממלכתיות, הוא קרא לאנשים כמובן לא להתנהג באלימות, לשמור על הבחירות בסופו של דבר, לשמור כן על על המדינה, על ארצות הברית שהוא בנה, וכמובן הוא התגאה מאוד בכל הדברים שהוא עשה, במיסים, בכל הדברים, בכל הרפורמות הגדולות לטובת האזרחים האמריקנים, וכמובן הוא הזכיר גם כמעט בכל נאום שלו, גם אתמול וגם היום וגם לפני שבוע, את ההצלחות הגדולות שהוא הביא למזרח התיכון ואת ישראל. כמובן, איך לא, גם הווירוס הסיני, הקורונה, היה נוכח נפקד בכל האירועים האלו. והנה, דיברת על טקס ההשבעה עצמו, אז כמובן הוא נערך כמעט ללא אנשים, רק חברי קונגרס וסנאט, מאות אלפי אנשים שבדרך כלל פוקדים את הטקס הזה נמנעו הפעם לעשות זאת. תחת זאת, האמריקנים ציבו כ-200 אלף דגלים מתחת לגבעת הקפיטול, סוג של סמל לאותם האנשים שחסרים בהשבעה הזאת.
כן, בעצם ג'ו ביידן, הנשיא הנבחר, ייכנס לתפקידו מיד והסתער על ענייני הקורונה, בעצם גם במטרה להראות לציבור האמריקני את שינוי המדיניות והמגמה, מנשיא שהתייחס לזה פחות, ואפילו יש הרבה מאוד פרשנים שביקרו אותו על כך שהוא זלזל בהתחלה בקורונה במשך חודשים ארוכים, והביא את המשבר הזה לארצות הברית. ובמקביל, כמובן, יחסי החוץ של ג'ו ביידן עדיין לא ברורים לנו.
כן, תראה, קודם כל ביידן ממש עכשיו אומר, אני אהיה הנשיא של כל האמריקנים, הוא חייב להגיע עם הצד המאחד וכולי, אחרי כל הפילוג וכל המלחמה שהייתה בחודשים האחרונים סביב מערכת הבחירות הזאת, אבל כמובן שהשאלה היא מה יעשה ביידן. ביידן מתכוון כבר בימים הקרובים לחתום על לא פחות מ-15 צווים, שכולם כולם נועדו למחוק את מורשתו של טראמפ. חלק מהם נוגעים בקורונה, בחיוב של חבישת מסכות במרחב הציבורי ובבניינים פדרליים, כלומר בניינים ממשלתיים, אבל לא פחות מזה, הוא רוצה למשל להתיר את כניסתם של מוסלמים משבע מדינות ערביות תומכות טרור, משהו שטראמפ חתם עליו בעבר, כדי לשמור על ארצות הברית. הוא רוצה לתת אפשרות לאזרח 11 מיליון מאגרי עבודה בלתי חוקיים, הוא רוצה לתת אפשרות של קליטת 125 אלף פליטים חדשים מדי שנה, הוא רוצה לחזור לוועדת האקלים, לוועידת פריז, בהחלט דברים שסימנו את מורשתו של טראמפ. הוא רוצה בעת ובעונה אחת למחוק את כולם, וכמובן מטבע הדברים, חלק מהדברים האלו למרבה הצער פוגעים בישראל, כמו האפשרות של כניסת מאגרים לארצות הברית, מאגרים מוסלמים, מה האפשרות גם של כניסת מאגרים בכלל, כי זה דבר שישיר לנצח את המפלגה הדמוקרטית שולטת. מטבע הדברים, אותם 11 מיליון מאגרים שיכנסו לארצות הברית יהיו מחויבים למפלגה הדמוקרטית, ולכן הם יהיו בהחלט סוג של מפתח בכל מערכות הבחירות הבאות. יש גם את נושא הגרעין האיראני, אז אתמול בעצם מי שמיועד להיות שר החוץ האמריקני, דווקא בחור יהודי, הודיע בשימוע שנערך לו בסנאט על כך שארצות הברית רואה באיראן כסכנה בינלאומית, הסכנה מספר אחת. הוא אמר גם שהוא מכיר בירושלים כבירת ישראל, וארצות הברית לא תחזיר את שגרירותה לתל אביב, אבל יחד מזאת הוא גם אומר באותה נשימה שארצות הברית כן רוצה לחתור בחזרה להסכם הגרעין עם איראן, ההסכם מ-2015, אותו הסכם גרוע מאוד שהיה, יכול להיות שיהיו בו שינויים כאלו ואחרים, אבל ברור שמבחינת ישראל תור הזהר שהיה לה עם ארצות הברית לא יחזור על עצמו מתקופת ביידן, כמה שהוא לא יהיה פרו-ישראלי, זה בכלל אותו דבר, בפרט שכמה וכמה אנשים מהכברת של אובמה, אנשים שלא ידועים בלשון המעטה כפרו-ישראלים, חוזרים עכשיו לתמונה, ישראל בהחלט נכנסת פה לסוג של כוננות, לסוג של מתח, לסוג של חזרה למה שהיינו רגילים תמיד במשך שנים, להתמודדות מול הממשל בוושינגטון, לגינויים ולאיומים, ולפעמים גם לסוג של מערכה או חילופי מעלומות כאלו ואחרות.
אוקיי, שלמה ריזל, כתב חדשות החוץ, תודה רבה לך. אנחנו בהמשך עוד נחזור למה שמתרחש עכשיו בוושינגטון, לבית הלבן, נביא גם את הפרשנים שינסו לסרטט לנו את דמותו של הנשיא החדש והיחס הצפוי למדינת ישראל בכל הנושאים הרלוונטיים. אז עד כאן בעניין הזה, נשוב אליו עוד מעט. עכשיו נחזור לענייננו, כתבנו אבי רבינה, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
כשאנחנו מדברים על ענייננו, אנחנו שוב מתעסקים כמובן בענייני הקורונה, ובואו נדבר עכשיו על המושג שנקרא כנסות. יש כעת פגישה בין ראשי המפלגות החרדיות, ובין היתר הדיון הוא העלאת הכנסות, הנושא שעולה שוב.
נכון, ישיבת הממשלה מתקיימת אתמול בצל האיום של חברי כחול לבן, שבמידה ולא יעלו את הכנסות, כשמכוונים כמובן למגזר החרדי, להפרות הסדר במוסדות חינוך, בחתונות ובאירועים כאלה ואחרים, הרי שהם לא יתמכו בכך שהסגר יחול. צריך לומר שמה שלא יהיה, הסגר יורח בעשרה ימים, אבל הם ניסו לכנס את מליאת הכנסת היום, ואם לא היום אז מחר, על מנת להביא לאישור את העלאת הכנסות. היום מוסדות שפותחים בניגוד להנחיות מקבלים 5,000 כנס, כרגע יש בקשה לעלות ל-20,000 שקלים, ויש התנגדות כמובן של המפלגות החרדיות. צריך לומר, ההתנגדות של המפלגות החרדיות היא לא לתגבור האכיפה ולשימת לב מוקפדת על מה שקורה סביב ההפרות, אלא סביב הכנסות נטו. הם טוענים לא יכול להיות שיתנו כנסות בסוף ללומדי תורה. העמדה הזו היא עקבית גם מהפעם הקודמת, ולפי מה שאני שומע, נכון, הם לא אומרים זאת בגלוי, אבל יש גם תאום מלא בין יהדות התורה לש"ס בנושא הזה. והבוקר, אבי, ישנה שיחה בין יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, לנציג הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי. יש פה ציר, הציר גפני-טיבי בעצם הקשור, וטיבי פועל שהמליאה לא תכונס. טיבי אומר לנו שלא ייתכן שיתנו כנסות לא לבתי תפילה כאלה ואחרים. כמובן, אנחנו מדברים כרגע על בתי הכנסת, ולכן שיתוף הפעולה הזה ממשיך, ואפשר לומר שכן, הציר הזה פעל ועשה את עבודתו. הם עדיין ימשיכו ללחוץ שהמליאה שתתכנס בלב אחי, ביום שני הבא יעלה שם הסיפור של הכנסות, מנסים להשיג תמיכה של יתר המפלגות, כרגע זה נראה חסר סיכוי, לפחות מצידם של חברי הליכוד שתומכים בגישה החרדית לא לעלות כרגע את הכנסות.
אוקיי, זה בעניין הזה, בוא נעבור רגע לעיר חריש, אותה עיר שכשנוסדה הייתה אמורה להיות עיר חרדית, והיא אחת הערים הראשונות בישראל, שלצערנו הרב מאשרת במועצת העיר היום, הערב, את חוק המרכולים בשבת, ונציגי ש"ס והבית היהודי התנגדו, אבל גם בלעדיהם יש שם רוב במועצה. מה המשמעות של חוק עזר כזה, אבי?
טוב, צריך לומר, חריש, כמו שאמרת, יועדה להיות חרדית, היום עיר מעורבת לחלוטין, הרבה חרדים, מסורתיים, וגם כמובן חילונים, וימים ארוכים אנחנו שומעים על הסגה הזו שמתנהלת סביב חוק העזר, אותו מעלה ראש העיר יצחק קשת הערב בישיבת המועצה, חוק העזר שאמור לאפשר בעצם פתיחת מרכולים ועסקים, בתי תרבות, בשבת במקומות מסוימים. כלומר, ראש העיר אומר לצדקתו, אני לא רוצה לריב עם חילונים שידרשו לפתוח את כל העיר, אני רוצה לפתוח את העסקים, את המרכולים, רק באזורי התעשייה, כך שבאזורים חרדים כל העסקים יהיו סגורים. בהתחלה זה נשמע הצעה הוגנת, בסך הכל, הנה, הוא לא רוצה לריב עם החילונים בעיר, שבסך הכל יעשו מומות וידרשו ליצור אנרכיה בעיר, אבל הרבנים, בראשם גדולי ישראל, מרן הרב קניאסקי, מרן הרב אלשטיין, וגם מרן הרב ועדני, חבר מועצת חכמי התורה שהצטרף אליהם אחר כך, הוציאו מכתב חריף נגד הכוונה הזו. ישיבת המועצה הייתה צריכה להיות כבר ביום שני, אבל אז הוא לא השיג רוב, הישיבה מתנהלת הערב, יש רוב לחוק הזה. נציג ש"ס, שלמה פרץ, בעבר דובר שהוא הצטרף, או לפחות אימנה, התנגד ואמר בישיבת המועצה שהוא נשמע לדעת תורה, ודעת תורה היא להתנגד לחוק הזה, אבל עם הרבה הצער ההצעה עברה למרות זאת. לגבי הבית היהודי, זה באמת חלק מהנציגים, נציג אחד מה שידוע לי כרגע הצביע נגד, אבל היתר הצטרפו בעד, ולכן ההצעה הזו למרבה הצער עברה. זה מה שקורה ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, הישיבה עדיין מתנהלת.
אוקיי, טוב, נושא אחרון, אבי, שאיתך נרצה לדבר, זה בחירות פנימיות בבית היהודי. חגית משה ניצחה וקיבלה את תפקיד יושבת ראש של מפלגת הבית היהודי, ועכשיו כמובן זה משפיע על כל האיחוד עם מפלגתו של סמוטריץ, שעם הציונות הדתית, מול נפתלי בנט, ניצחון גם של נתניהו, יש כאלה שיאמרו, איך התגובות ביום שאחרי?
אתה יודע, חד משמעית ניצחון של נתניהו. ימים ארוכים מדברים סביב הסקרים, מדברים על אותם סקרים שמעניקים רק 58-59 מנדטים לגוש הימין, ושנתניהו לא מצליח להשיג את ה-61, והנה אולי בזכות מפלגה זניחה שכמעט נעלמה מהמפה הפוליטית, נתניהו הצליח לקבל את ה-61 מנדטים, ולא סתם נתניהו היה מעורב פה עד הצוואר בסיפור הזה של בחירת חגית משה ליושבת ראש הבית היהודי. הוא הרים טלפונים, קצת הזניח את ענייני הקורונה לטובת המערכה הזו. אתמול מיד לאחר הניצחון של חגית משה מטלפן נתניהו לחגית משה לברך אותה לניצחון. עד כמה הוא היה מעורב, אבי? הוא התקשר ממש לרב חיים דרוקמן, בחיר רבני הציונות הדתית, וביקש ממנו שיביא את תמיכתו בחגית משה, וכך היה. הוא התקשר לראשי ערים מטעמו, ראשי ערים מהליכוד, שאפילו חברי מרכז מטעם הבית היהודי לטובת חגית משה, וכך היה. ובאמת הפער הוא גדול, פער של למעלה ממאה קולות לטובת חגית משה. עכשיו ההשלכות המיידיות, חגית משה מצטרפת ככל הנראה לבצלאל סמוטריץ' מהאיחוד הלאומי, היום בצהריים התקיימה ישיבה ביניהם, במידה ואלו הולכים יחד, הרי שככל הנראה סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה, יתמוך בנתניהו וכך יקבל את ה-61, נאמר שכמובן יש פה השלכה ישירה לחרדים, יהדות התורה שהפעילה מטה בציונות הדתית, בבחירות הקודמות, עכשיו שוקלת את צעדיה, כי במידה והיא מפעילה מטה בציונות הדתית, הרי שמדובר בקולות שיכולים ללכת לבצלאל סמוטריץ', ואז הוא לא יעבור את אחוז החסימה. בעדות התורה יש אינטרס שגם בצלאל סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה, אז כרגע נשקלת האפשרות לא להפעיל מטה, רק איזה סוג של קמפיין נגטיבי שלא יביא חרדים שיצביעו לסמוטריץ', אבל לאפשר לו לעבור בבטחה את אחוז החסימה.
אבי רבינה, כתבנו, תודה רבה לך. בשורות טובות, ערב טוב, להתראות. אנחנו נצא לפרסומת ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מתמודדים עם בעיה בריאותית או מצוקה נפשית בעקבות משבר הקורונה? יש לכם זכויות. בראשון הקרוב יתארח באולפן הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים אודות הזכויות המגיעות מהביטוח הלאומי, מס ההכנסה וחברות הביטוח. יום ראשון, 10 בבוקר, כאן בכל חי.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. שימי לה למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על 24,000 שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד יום חמישי בשעה 12 בלילה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, הנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מבצעי תינוקות בשוק מהדרין, היה שווה לחכות. מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-90 שקלים. חיתולי בייביסיטר פרפורמנס, 5 מארזים ב-100 שקלים. מארז רביעיית מגבוני בייביסיטר, 3 מארזים ל-30 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
לתשומת ליבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם ישי כהן, כיכר שבת. שלום, ערב טוב ישי.
ערב טוב אבי.
איך האווירה ביממה האחרונה?
מבחינת מה? השבעת ביידן, קורונה, חרדים?
חריש.
חריש, דיגענו עוד חריש.
טוב.
תשמע, אתה אומר איך האווירה. אני חושב שיש שינוי בשיח בחברה החרדית, שינוי חיובי שאנחנו רואים אותו, מי ששמע אתמול את הפתיח, את המונולוג החד הביקורתי שלך כאן בהדורה המרכזית ברדיו כל חי אתמול בערב, הבין שאפשר להשאיר בצד הכל, ולדבר על מה שקורה באמת. והמונולוג שלך סיפר את הסיפור כולו, אני גם האזנתי לו וגם קראתי את הטקסט שלו, ואני חושב שזה מספר את הסיפור כולו. חברים, די להאשים את כולם, די להגיד כולם אשמים, בואו נדבר על המציאות, ואת התחלואה הזו אף אחד לא הביא עלינו, ואני חושב שהשינוי הזה שאנחנו רואים בכל התקשורת החרדית בימים האחרונים, שינוי חיובי, ונקווה נקווה שזה גם הביא לשינוי בהתנהלות שלנו כחברה חרדית.
כן, טוב, תראה, הרבה מאוד תגובות לעניין הזה, כמובן רוב המגיבים שתומכים ומדברים וכולי וחושבים אותם מילים, ואתה יודע, הרוב הדומיננטי מה שנקרא. איך בצד השני?
בנושא הזה אני רוצה שאותך שאלה, אני פרסמתי ביום שני את הטור שלי בכיכר השבת, טור שעורר הרבה שערה, והייתי בטוח שכתבתי את הטור ש... אני אקבל הרבה תגובות זוהמות, והופתעתי, עד הרגע זה אני עוד מקבל תגובות, וכולם, רובם ככולם, לא כולם, רובם ככולם, תומכים ואומרים לי, הגיע הזמן, אם זה משפחות עם חולים שכותבים לי הודעות, ואם זה סתם חברים, ואם זה אנשים שאינני מכיר ששולחים לי הודעות שיש להם את המספר שלי, באמתי עם התגובות שאתה מקבל דומות, שאת רואה שזה גם קורה בתוך השטח ולא רק אצלנו בתקשורת.
אריה ארליך, שלום וערב טוב אריה.
ערב טוב אבי.
יש גם את הצד השני של כל הסיפור הזה, כי... כמובן שאין גדול בישראל שאומר לא לשמוע על ההנחיות, לא ללכת עם מסכה, זה אין. ולכן דיברנו כמו שדיברנו. אבל יש קהלים שאומרים, בואי נה, מה אתה רוצה? הרבה שלי אומר לבוא לשתי בלך כרגיל, ולבוא להתפלל כרגיל, ולבוא לחתונה, ולבוא לטיש. מה אתה רוצה שאני לא ישמע לאדמור שלי?
אנחנו השבוע בעיתון משפחה יצאנו עם מגזין שהשאר שלו כבר הוצאנו אותו לפני שעה קלה, והוא כבר מעורר עדים רבים, ואנחנו בעצם באים דבר ראשון לפקוח חיניים, לעזור לציבור לפקוח חיניים, זה התפקיד שלנו. לפעמים אנשים קצת לא חיים את מה שקורה בבתי החולים, את הנעקה של המשפחות, את העובדה שיש אמאות כל כך רבות, אמאות לילדים רכים, צעירות שנאבקות על חייהן. דבר ראשון אנחנו צריכים לפקוח חיניים, מה לעשות השטיבל או בבית הכנסת, כל אדם יש לו את המנהיג שלו, אבל שכל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו, האם באמת הוא הולך לחתונה המונית בגלל רגשי קודש רוחניים או חסידיים שמפעפעים בו, או סתם כי קשה לו לצאת מההרגלים, כי הוא הורגל מגיל קטן לאיזשהו סיסטם, ועכשיו כשזה קצת מסוכן, כשהוא עלול לסכן אחרים, כשאתה יודע, כתוב בהלכה, יותר משאדם צריך להיזהר שלא להיות שלא להזיק לעצמו, הוא צריך להיזהר שלא להזיק לאחרים, ואין ספק שעכשיו מדובר בפיקוח נפשות. אנחנו שומעים כל יום על עוד ועוד אנשים שרחמנה לצלן נפטרו מהנגיף. מלאך המוות רחמנה לצלן מסתובב ברחובות, והמוטציה הנוכחית, האברציה הנוכחית של הנגיף היא אלימה וויראלית הרבה יותר ממה שהכרנו. אז במקום עוד פעם אבי ואישי לחזור עם הפרוז'קטורים פה בחתונה, בחסידות הזאת התכנסו ובחיידר הזה, אנחנו, זה לא תפקידנו ולא מקומנו. שמעתי בקשב רב את מה שאישי אמר, ואני גם עוקב אחרי הפעילות התקשורתית מאוד נמרצת שלו בנושא, אבל צריך גם לזכור, בסופו של דבר אנחנו בסך הכל לבלרים ממקלדות, אנחנו בסך הכל עיתונאים. התפקיד שלנו זה לשים את הפרוז'קטורים במקומות הנכונים. לפעמים הציבור לא שם לב למה שקורה בבתי החולים, להביא את הסיפורים קוראי הלב של האנשים שהתייתמו, של המשפחות שנשארו ללא האבא, ללא האמא, גם אם זה אדם זקן לא מגיע לו למות, להביא את הסיפורים ולעורר את לב הציבור. מכאן ואילך אנחנו לא מטיפי מוסר לחסידות פלונית או לתלמוד תורה אלמוני, שאנחנו מקווים שבאמת הם שומעים לרבנים שלהם ומתייעצים ובאמת שוקלים בכובד ראש. זה לא המקום שלנו. כאן בדיוק, אם נשאל את עצמנו איפה אנחנו כן נכשלים, למה אנחנו, העיתונאים החרדים, לא בדיוק מצליחים תמיד, ולפעמים אנחנו אפילו מעוררים סוג של אנטגוניזם, זה כי לפעמים אנחנו קצת נסחפים ושמים את עצמנו. הנה, אני פרסמתי טור, ואני קיבלתי תגובות. שנייה. אני פרסמתי טור, ואני קיבלתי תגובות, וככה אמרו לי, וככה אמרו לי. אנחנו לא הסיפור. אנחנו בסך הכל הרמקולים שצריכים להביא אל הציבור, את המציאות כפי
שהיא. בוודאי, לחלוטין שאנחנו בכלל לא הסיפור.
אבי, אני לא מסכים דבר אחד, הוא אומר אם אנחנו רמז, כאילו, עטפה, ומה אומרים העיתונאים. אני חושב שגם לזה, וזו הכותרת שבחרתי אתמול בכיכר השבת למונולוג שלך, לבקש ממך, מהמאזין, אל תהרוג, אל תרצח את השכן שלך, זו לא עטפת מוסר. אנחנו, כמו שאתה אומר, האלו שמעבירים את המידע לציבור, כשאנחנו אומרים עד כמה הנגיף הזה מסוכן, ותיזהרו ותקפידו על ההנחיות,
כן, אבל אישי, אני כן מתחבר לדברים שאריה אומר, ובוא לא נתעסק עם עצמנו רגע, ובאמת נתעסק עם התוכן ועם המסר. אבל אריה, בוא, אני אגיד לך גם משהו. אנחנו יכולים גם לשתוק ולהגיד, בוא, עזוב, למה לעצבן את כל מיני קהלים בקצה? ולמה לא, להכניס אותם לכל הסיפור הזה?
לא,
זו אופציה השנייה.
זה לא, אתה יודע, אחד הדברים, אני אמרתי מה היה השאר שלנו, אני אספר לך מה הבאנו, אני חושב שזה הכיוון, אולי אנחנו, אולי הדיון הזה הוא דיון כזה, פנים תקשורתי חרדי, אבל גם זה צריך להיות דיון חשוב. אנחנו כבר שנה שלמה מסתובבים סביב הנגיף הזה, ומנסים להטריע ומנסים לצעוק, ומי שרוצה לשמוע שומע, מי שלא רוצה לשמוע מוצא קופנון טעמים. אני חושב שהגיע הזמן שנחליף דיסקט, ואנחנו נביא את הסיפורים כפי שהם. לא ישי כהן, לא אריה ארליך, וגם לא אבי ממרן, אנחנו לא תפקיד שלנו להגיד, כן תסתובבו עם מסכות, לא תסתובבו עם מסכות, אל תרצחו, כן תרצחו, אנחנו לא גדולי ישראל ולא זכינו, ואנחנו בסך הכל נבלרים, אנחנו צריכים להביא את הסיפורים. מה שאנחנו עושים השבוע, למשל בעיתון משפחה, הבאנו 20 משפחות שאיבדו את יקיריהם, והם מספרים, באירוע הזה והזה הוא נדבק, במסיבת חנוכה, שהוא הלך אליה והגיעו בני משפחה, ואז התברר שהייתה שם איזה נכדה מאומתת, והיא הדביקה
כן,
אותו.
אבל גם אחרי הסיפור הזה הגדול שעושה עיתון משפחה השבוע, יכול לבוא מישהו ולומר, מי שמכם?
מי שמנו? זה התפקיד שלנו, להביא את הסיפורים, להביא את לשקף.
אוקיי, כלומר, ברגע שבאים כל גדולי ישראל...
אין השבוע בעיתון משפחה שהקדיש, באמת, אנחנו יצאנו מדורה מיוחד, גם בחדשות, ברכתו של אליעזר שולמן, גם במגזין, אנחנו יצאנו, באמת, יצאנו מגדרנו, אבל אין מילה אחת של הטפה. וכאן אנחנו מנסים להחליף דיסקט. אנחנו לא אומרים לציבור מה לעשות, אנחנו משקפים את המציאות. אם יש אדם שאחרי כל מה שהוא יקרא, 20 מונולוגים של משפחות שמתארים השבוע במגזין משפחה, איך הם אוכלים את הלב ולא יסתכלו
זה בדיוק הרעיון.
על איזה מסיבת חנוכה או על איזה אירוע שבו היקיר נדבק ורחמנא ליצלן נפטר. אם יש אחרי כל זה מישהו שאומר, אני מוכן להמשיך ולהדביק ולהידבק, אין לי שיח איתו, אין לי איך להשקיע עליו, ולא לעצור גם אם אני ארוץ מאולפן לאולפן לאולפן לאולפן.
הרי כשאתה כעיתונאי מקבל תיעודים, כי אתה מקבל תיעודים מתוך אירועים המוניים בחברה החרדית של מאות ומאות,
זה לא התפקיד שלי.
בתוך, מה זה לא תפקיד שלך? לא תפקיד שלך להציג מראה ולהגיד
זה לא התפקיד שלי, זה לא התפקיד שלי.
רגע, רק שנייה, רגע, אריה, זה באמת הופך להיות עכשיו ככה דיון תקשורתי, איך עושים באמת תקשורת ומה נכון ומה לא נכון. אז אני שואל אותך שאלה, אתה מביא עכשיו בעיתון 20 סיפורים על אנשים שנדבקו באיזשהו אירוע, למה זה שונה מלהראות את הסרטון של האירוע הזה? את אותו אירוע שאתה מתאר שמישהו נדבק ונפטר בגללו, אני יכול להציג סרטון של האירוע. אתה מספר על בר מצווה? הנה הבר מצווה, ככה נראתה, מה ההבדל?
התשובה היא נורא פשוטה והיא במשפט אחד. אנחנו רוצים להועיל, אנחנו רוצים להציל חיים.
ברור, תשמע, לא, ארי, ארי,
ארי,
זה ברור, ברור לגמרי, ברור לגמרי. שאני יושב פה אתמול ומספר ומתאר מספרים ומקרים ואלמנות ויתומים ואת המספר המקרים, ברור שמי שזה לא מזיז לו, אז אין לנו איתו שיח. אבל יש ציבור גדול, ארי, יש ציבור גדול, גדול מאוד בציבור שלנו, שלא שומע רדיו כל חי, ולא יודע מה זה כיכר השבת, ומעולם לא קנה עיתון משפחה. והציבור הזה, יש בו גם כן הדבקות, וגם כן עבדות, וגם כן נפטרים, וגם כן, מהצד השני, להבדיל, יש לו רבנים. והוא מתנהל לפי הרבנים שלו, ואליו לא אני, ולא אף אחד, ולא אתה, ולא ישי, ולא כל התקשורת החרדית, כולל יתד נאמן, והמודיע והמבשר, מתקשים להגיע לקהל הזה. אז מה עשינו בזה?
תשמע, אבי, אנחנו בסך הכל מנסים בכוחותינו הדלים להפעיל את ההשפעה שלנו ולשתף את המציאות. מי שעדיש, אני ראיתי אתמול סרטון שרץ של אדם שישמע דברים נהלכים ומופקרים, לא רוצה לצטט אותם אפילו, אבל בגדול הוא אמר, מה לעשות שאנשים ימותו, כמו במלחמה, אנשים מתים אבל בסוף נעבור את זה, וכמה אנשים ימותו, אלה דברים שאנחנו מנהל סטנים עם אנשים
כן,
כאלה,
ברור.
אין לנו שיג ושיח טוב. וזה לא יעזור, אבל מנגד,
אז בוא ניתן את הכבוד לאורח הנוסף שנרצה לצרף לשיחתנו, והוא ככה מאזין בשקט דברים. עורך הדין אברהים יוסטמן ידידנו, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב ומבורך.
אז אני פונה אליך לא כאברהים יוסטמן עורך דין, האיש שמייצג כרגע את עצמו, ואני מבקש ממך לייצג קהלים, ולא צריך לקרוא להם בשמותיהם, חסידויות, חצרות, קהלים, פלגים למיניהם, שיש בראשם אדמו"רים, יש בראשם ראשי ישיבות, רבנים, גדולי ישראל, שלא צועקים בריש גל לרבותיי לסגור את הטיש, לסגור את החתונה, לסגור את הבסמדרש, לסגור את הכולל. לא, חיי הקהילה מתנהלים כרגיל, ומצד שני הם גם לא אומרים לא ללכת בלי מסכה, כלומר תלכו עם מסכה, אבל לא עושים איזה עניין. יש ציבור כזה, מה עובר שם בקהילות האלה שם?
תראה, אני רוצה להגיד לך, מנקודת המבט שלי, בכל אופן שאני רואה את זה, והזהות החסידית שלי היא מוכרת וידועה לכולם, אני חושב אפשר לומר אולי בעדינות השואה הזאת, שמתרגשת עלינו, עד כמה שאפשר להשתמש במונח הזה שוב, מאתגרת אותנו מאוד כאנשים חרדים. בוודאי שהיא מאתגרת אותנו. היא מאתגרת את כל היסודות שלנו. אמונת חכמים זה אחד הדברים שהחרדיות בנויה עליהם. בלי אמונת חכמים אין חרדיות. נראה לי שכולם מסכימים על זה. כולנו מאמינים בתורה, משה מסרה לישוע, וישוע מסרה לזקנים וכו' וכו'. יש לנו בעיה קשה כחרדים כשאנחנו מאבדים את אמונת החכמים שלנו. ואנחנו באמת נמצאים באירוע שהוא מאוד מאוד מורכב עבור בן אדם חרדי. בדיוק כמו שאתה מתאר. אדם חרדי שנאלץ להתמודד, בין אם זה אגב מבית ובין אם זה מחוץ, בין אם הוא חסיד שלא מבין למה האדמו"ר שלו עושה 1, 2, 3, ובין אם הוא ליטאי שלא מבין למה האדמו"ר של השכן שלו החסידי עושה 1, 2, 3, בסופו של דבר אנחנו נמצאים באירוע שהוא אירוע אמוני, שאנחנו חייבים כל בוקר לקום ולזכור שאנחנו לא חרדים רק בגלל שאנחנו לובשים חולצה לבנה וחובשים כיפה שחורה, אלא אנחנו חרדים בראש ובראשונה בגלל שיש לנו אמונת חכמים. זה מאוד קשה לעיכול, אני יודע.
זה לא קשה לעיכול, עוד חודש אנחנו נראה את כל הקירות זועקים ועשית ככל אשר יורוך, ואתה אומר לא צריך לחכות לעוד חודש. היום כבר צריך להתחיל לעשות את זה.
ובסופו של דבר זה אותו דבר. עכשיו תראה, החברה החרדית מחולקת לשבטים לא מהיום ולא מלפני 30 שנה. הרבה מאוד שנים, בעצם מאז שהיא נולדה, לפני מאות שנים, היא מחולקת לשבטים. ולכל שבט יש את המנהיג הרוחני שלו, ויש את הרב שלו. זה לא אומר שאני צריך לשמוע בכל הרב הזה או בכל הרב אחר, אבל בסופו של דבר אנחנו שבטים. שבט מסוים מקשיב לרב הזה, יכול להיות לו שבט של 500,000 איש, ושבט מסוים של 20,000 איש מקשיב לרב הזה.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
אנחנו מדובר בחסידויות שונות. וכשמדובר בליטאים מול חסידים.
אריה ארליך אמר קודם, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת ברשותך, אברימי, ובוא תנסה באמת לענות. אין לאף אחד בעולם זכות לומר ליהודי שומר תורה ומצוות, אל תשמע לרב שלך. מי שעושה את זה, הוא בעצמו לא שומר תורה ומצוות. רגע, זאת עובדה. אבל כשמדובר בהתנהלות פנימית בתוך החסידות שלך, למי להצביע בבחירות? איזה אופי, סגנון לימוד, ילמדו גמרא בישיבה של החסידות הזו, איזה השקפה תהיה לחסידות הזו, מה תהיה דעתה נושא חינוך הילדים, לגיטימי, תעשו מה שאתה חושב, אבל בא אותו שכן ליטאי או ספרדי או חסיד אחר ואומר, תשמע, קורונה זה לא משהו פנימי שלך, תשמע לרבה שלך, הכל בסדר, אבל כשאתה לא שומע להנחיות אתה מזיק לי, אתה פוגע בבי, בסבא שלי. אז זה לא כבר, זה לא משהו פנימי, אידיאולוגי, שבו באמת, אתה יודע, אדמור וחסידים מתנהלים בתוך עצמם, אלה בעד הגיוס, אלה נגד הגיוס, אלה חושבים שצריך להכניס את החוק הזה ככה, ואלה אחרת, ופה מצביעים בבחירות, וכאן לא מצביעים בבחירות, זה לא דומה לקורונה.
אבי, בוא נקם עוד
עשרים שנה. רגע, בוא נשמע, כן, עורך דין יוסמן, תגיב לנו על זה.
כן, בוא ניקח עוד 20 שניות של טסטולוגיה. זה ברור שמבחינת החברה החרדית אנשים נשמעים לרבנים שלהם כמו שאמרת. בסופו של דבר, יש בזה גם רמות שונות. נכון שהחברה הליטאית יש יותר ויותר היום את המונח הזה של ללכת לרב ולתת לו אפילו פתק ולשמוע אותו ולבקש ממנו ברכות, מה שהיה פחות לפני 50 שנה, ובחברה החסידית זה כבר ב-DNA. כשאדם חסידי נולד, הוא יודע שהוא מציית לאדמור שלו לכל דבר ועניין בעשרות השנים הבאות, בין אם זה קניית דירה, בין אם זה רפואה, בין אם זה כל דבר ודבר שהוא עושה, שיתוחים לילדים שלו, לא עצמו וכולי. עכשיו אני אומר שוב, אנחנו בעיני החילונים מאבדים את כל היכולת שלנו, את כל ההתבדלות שלנו, את כל ההבנה שחילוני יכול להבין אולי אי פעם, שלנו כחרדים יש דרך, אם אנחנו יורים אחד על השני. אם אנחנו אומרים, הרב שלי אמר, אז אני מקבל, הרב שלך אמר, אתה לא תקבל, אנחנו בבעיה. כי כל הלגיטימציה שלנו מול הציבור החילוני, כשאנחנו אומרים לו, אנחנו כחברה חרדית לא מוכנים ללמוד ליבה, וסליחה על ההשוואה, אני מבין שזה לא קשור, ואנחנו כחברה חרדית לא מוכנים ללמוד צבא, והוא אומר, תשמע, הילדים שלי מתים בצבא, והילדים שלך לא, ואתה אומר לו, אבל
בסדר, אבל לא ענית על השאלה, בכל זה אין ויכוח, אבל האם כשבאה מגפה, נגיף, בריאותי, שהורג אנשים, זה שונה מלימודי ליבה ושונה מחוק טל.
זה נכון, אבל אני מסביר לך שאם יש חברה חסידית, אם יש חסידות, שבחסידות שלה, עכשיו שוב, אני לא מכיר חסידות שהרב שלה אמר, צאו והדביקו, או אל תלבשו מסכות, כמו שהזכרת בראשית דבריך, או כל אחד מהאשמות אחרות. אבל בסופו של דבר צריך לזכור, ואני שוב, אני לא יכול להיכנס להחלטות של הדמורים, שהאצבעם הקטנה עבה ממותני. אני לא יכול להסביר אותם, ואני לא מתיימר להסביר אותם, אבל אני גם מצפה מהחברים שלנו, היקרים בתקשורת, שלא יטיפו לרבנים ולאדמורים. זה נראה לי גבול אדום,
זה
שהוא
בוודא.
בל יעבור. אי פרסונלי, עם כל הכבוד ועם כל הזכויות שלו, לא יכול להטיף לאדמור. אין דבר כזה.
חברים, אני שומע את הדיאלוג הזה בעניין רב, אני נאנח מסיבה אחת. אני חושב שכשאנחנו לוקחים את הדיון הזה, מדיון שהוא בריאותי, שהוא דיון על חיים, שהוא דיון אפידמיולוגי, של מגפה, של איך היא מתפשטת ואיך אפשר להיזהר ממנה, ואנחנו לוקחים את זה למחוזות אמוניים, למחוזות של כל אחד מול הרב שלו, מול הקהילה שלו, מול ההנהגה הרוחנית שלו, אז אנחנו מפסידים פעמיים. קודם כל, כמו שאמרתם, היטבתם לומר, אנחנו מפסידים באמונת חכמים, אבל בית אנחנו גם מפסידים את המאבק, ולא עשינו כלום. אז אנחנו כמו אותו אחד, שאני לא רוצה לנקוב בשמו, שהוא רץ מאולפן לאולפן, ומחיידר לטיש, ומבית ספר לחתונה, ומצלם, ומוציא את דיבתנו רעה, והוא עושה קריירה יפה. לא רוצים להיות שם. אף אחד מאלה, מהארבעה שנמצאים עכשיו על הקו שמדברים פה, לא רוצים להיות במקום הזה, חס ושלום וחס וחלילה. אנחנו בסך הכל רוצים להועיל ולנצל את הכוח שלנו ואת ההשפעה שלנו כדי להציל חיים, ואני חושב שאין כאן בכלל דיון של גדולי ישראל. כלומר, אני לא שמעתי אף גדול בישראל שאומר, תלכו בלי מסכה. אני לא שמעתי אף גדול בישראל שאומר, כמו שאמר אברהם, יצאו והדביקו. אני לא שמעתי אף גדול בישראל שאומר, תתנהלו עסקים כרגיל. נכון.
אבל יש גדול בישראל שאומר, אני רוצה, אנחנו עושים חתונה עם 1,000 איש, אנחנו עושים טיש עם 2,000 איש.
אז מה? אני חושב,
כן, מה? בוא לא נטייח, למה לסובב את זה? זאת המציאות, אריה.
אנחנו מדברים על אירוע אחד שהיה שלשום.
לא,
שמענו עליו הרבה חשבון נפש. אנחנו מדברים עכשיו על הגל הנוכחי, שהוא גל מאוד מאוד אלים וויראלי. שמענו היום שכבוד קדושת מרן האדמו"ר מבעלז הוציא הנחיות ברורות שמי שיש לו מחושים או שיש לו מישהו בבית עם מחושים שלא יצא מהבית ולא יבוא לבית
הכנסת. אמר גם אליך שלהוסיף פרק תהילים אחרי כל תפילה.
נכון, נכון. לכן אני אומר, תראו לי את הגדול בישראל שאומר, תקלו ראש, אין מגפה. תעשו אירועים ענקיים, צאו והדביקו. ולכן, אנחנו לא צריכים בכוח לקחת את הדיון למקום הזה, זה לא טוב. הדיון. הדיון הוא על אנשים שרוצים לשמור.
ישי, אתה שומע גם את הדיון הזה שמתנהל כאן, ואני שואל, האם בכל התגובות שאתה מקבל, אוסף ושומע, אנשים בסוף ברחוב כן מדברים על זה בשפה האמונית, או שמדברים על זה בשפה הבריאותית?
אני חושב שהשפה, כשאנחנו מדברים על שפה אמונית, זה לא שאלה של האם הרב שלי, אני לא, כמו שאני אומר, אף רב לא אומר להפר הנחיות, השפה האמונית צריכה להיות במקום אחר, במקום שאנחנו יודעים שאנחנו מסורים בידו לבד, הקדוש ברוך הוא קוצב חיים לכל חי, אבל אנחנו, אסור לנו חלילה, לא רוצים להסתובב עם מצפון, שחז וחלילה, אולי גם גרמנו למישהו שחייו התקצרו, רחמנה לצלן. יש כידוע שכשאדם נהרג, שמישהו גרם לאדם להרג, אז מגלגלים חוב על ידי חייו. אנחנו לא רוצים להיות החייבים, אנחנו רוצים להיזהר בכבוד הזולת, בחיי הזולת, ובד בבד אנחנו כמובן מאמינים שהקדוש ברוך הוא, הוא קוצב חיים לכל חי, ואנחנו לא, וזה המגפה שזה התקופה שאנחנו עכשיו עוברים, ונקווה שאנחנו בסופה של התקופה הזאת. אבל שוב ושוב לקחת את זה למקום, אתה יודע, יש מושג שנקרא בעולם הרחב, what aboutism, זה לקוח מהמאמינים, what about, מה לגבי מה שקורה אצלכם, וכל הדיון עכשיו, גם הבין מגזרי, בין הציבור החרדי לציבור הכללי, לתקשורת הכללית, וגם בתוך הציבור החרדי, זה שיח של what aboutism. אתם אומרים חיידר, אנחנו אומרים בלפור. אתם אומרים טיש, אנחנו אומרים רון חולדאי. אין לדבר סוף, אני חושב שכאן אנחנו מפספסים, גם בתוך הציבור החרדי. הליטאים אומרים, אתם עושים טישים, החצידים אומרים, אבל רגע, גם אצלכם יש חיידרים, מהמיינסטרים או לא מהמיינסטרים. וזה דיון שהגיע זמנו ללכת מן העולם. אני באמת חושב שאחרי כמעט שנה של קורונה, הגיע הזמן לעשות סוויץ' בראש, ולהפסיק כבר עם כל הדיונים בבין מגזרים האלה, כל אחד כלפי עצמו. עזבו קהילות, עזבו מה מחליטים בקהילה, אם להפעיל חיידר או לא להפעיל חיידר. כל אחד
הדברים ברורים.
אני חושב, אבי, אם אני אסיים במשפט אחד, אני חושב שבהחלט הגישה שאריה הציג, שעיתון או עיתונאי צריך לעשות את עבודתו ולשקף את המציאות, היא הגישה הנכונה ביותר והחכמה ביותר והמדויקת ביותר. היא לא תיבנה מלתקוף קהל כזה או אחר, מלתקוף כסיד ברחוב ולהגיד, האדמור שלך עשה 1, 2, 3.
זה ברור.
היא לא תיבנה בשום אופן מהדבר הזה.
לא, ואני חושב שזה גם, אני חושב שזה לוקח את הלגיטימציה לכל עיתונאי שקורא לעצמו חרדי, ברגע שהוא אומר, אני קודם כל עיתונאי ואחרי זה חרדי. זה היה הסיסמה ידועה. אם אתה קודם כל חרדי ואחרי זה עיתונאי, אתה קודם כל אתה צריך לדעת שכבודו של כל רב בעולם במקומו מונח.
מדויק.
אני חושב שעל המשפט הזה כולנו יכולים להסכים. בסוף, אנחנו קודם כל חרדים, אחר כך מנסים לעשות את תפקידנו התקשורתי, והתפקיד שלנו הוא לא להפנות אצבע מאשימה כלפי חוגים.
התפקיד שלנו זה לספר מה קורה בבתי החולים, במחלקות הקורונה, לספר להביא את קולן של האלמנות, את קולותיהם של הבעלים שנשותיהם עכשיו נאבקות על חייהן, ולומר לאנשים זאת המציאות, ושכל אחד מאותו רגע יעשה את שיקול דעתו, אלא אם כן יש לו הוראה מפורשת מהרב שלו, לך צא והדבק את בית ישראל.
תודה רבה.
זו גם הדרך היחידה להועיל, כי בסוף כשהוויכוח הוא ענייני, כשהדיון הוא ענייני ולא ויכוח אמוציונלי של מי איזה חוג מוסרי יותר ואיזה חוג מוסרי פחות, ששם אנחנו מפסידים. אבל אם אנחנו מדברים על אחריות אנושית, אחריות ערכית כיהודים חרדים על חיי אדם, אני חושב שיש לזה הרבה יותר סיכוי להתקבל, ונקווה שבעזרת השם נזכה.
אריה אלף, תודה רבה לך. אברהם יוסטמן, תודה רבה גם לך. ישי כהן, כיכר השבת, תודה. ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה. מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על 24,000 שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד יום חמישי בשעה 12 בלילה.
סליחה, יש מצב לעקוף אותך בתור?
בטח, בכיף.
במיוחד עכשיו, זה הזמן לאהבת חינם. אוסם משיקה את במבה לבבות ומזמינה אתכם לפזר אהבת חינם. ספרו לנו איך אתם מפזרים אהבת חינם, אפילו מעשה קטן, ואולי תקבלו מארז במבה מפנק במשלוח עד הבית במתנה. פרטים נוספים בטלמסר 03-373-9090, כפוף לתקנון המתפרסם באתר אוסם. אין כמו במבה של אוסם.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
פרויקט השוט בר אילן עכשיו במכרז. רק עד יום ראשון בחצות תוכל להגיש הצעת רכישה במחיר המתאים לך. המינימום הוא 700 ש"ח. אנחנו מתחייבים למכור לפחות ל-100 ההצעות הגבוהות ביותר. כך תוכל ללמוד תורה בדיוק עם מאגר פרויקט השוט המובחר והמדויק. רק עד יום ראשון בחצות, להגשת הצעה, כוכבית 2036. פרויקט השוט בר אילן במכרז, כוכבית 2036.
מקורמל, איזה טעם שוקולדי מיוחד, חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
מבצעי תינוקות בשוק מאדרין, היה שווה לחכות. מטרנה מאדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-90 שקלים. חיתולי בייביסיטר פרפורמנס, 5 מארזים ב-100 שקלים. מארז רביעיית מגבוני בייביסיטר, 3 מארזים ל-30 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מאדרין, השוק של כולם.
תשומת לבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מסכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
הקופה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל השר אלון שוסטר. שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, שלום לך.
ערב טוב. אנחנו מדברים על אכיפה, זאת מילה שבימים האחרונים תולים בה הרבה מאוד תקוות. מה דעתך על המושג הזה? הגדלת הכנסות, אכיפה, זאת השיטה היחידה שעוד נותרה אחרי הסגר הזה?
כן, אני אומר ככה, אנחנו בסיטואציה חמורה, אבי. יש איזו נטייה בעקבות מבצע החיסונים החשוב, לדבר במונחים של יש אור בקצה המנהרה. אז אני מוכן להיות אופטימי, זה בסדר גמור, אבל אני גם אוהב לדבר אמת. 16 שנים ניהלתי פה את העניינים בעוטף עזה, וידעתי שקודם כל כדי לעמוד במעמסה כבדה צריך לומר אמת. אנחנו בקושי בסוף ההתחלה, בקושי. ויש כאן מלחמת טיטנים, מלחמה אדירה בין המוטציות לבין החיסונים וההתנהגות שלנו. אז חיסונים עושים והמוטציות עושות את שלהם. מה שנשאר זה לנו, לבני האדם, יהיו מנהגיהם ואמונותיהם ומקום מגוריהם אשר יהיו, חובה לשמור על נפשותינו. עכשיו, ראוי שנעשה את זה בעצמנו, ודבר אחד צריך לעשות, המדינה צריכה לסייע למי שמתקשה לעמוד בדרישות הללו. כבר לפני חודשיים וחצי, בתחילת נובמבר, החליטה הממשלה והגישה לכנסת הצעה של חוק, כדי שיעבור וכדי שיעזור לנו לשכנע, במרכאות או בלי מרכאות, את מי שלא מתנהל כראוי. זה גם מגדיל כנסות, זה גם מאפשר באופן מנהלי לסגור מוסדות, ארגונים שבהם מתקיימים אירועי תרבות וחינוך ועסקים שלא על פי הדרישות, וזה מה שצריך לעשות. זה פיקוח נפש, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. ולכן אני כל כך עמדתי על כך בישיבת הממשלה. אני מצטער צער גדול שראש הממשלה לא מצטרף להחלטת הממשלה שהוא עומד כעת בראשה. אני חושב שזה פסול, אני חושב שיש פה שיקולים זרים שקשורים בתכנון הפוליטיקה של אחרי הבחירות.
מה השיקולים הזרים?
השיקולים הזרים לכאורה זה שהוא לא רוצה לעצבן את המפלגות החרדיות. זה מה שעל פניו משמעות
העניין. על בסיס אותם נתונים שבערים החרדיות היו הכי הרבה דוחות, נכון? זה נתון שהתפרסם אתמול.
לא, בלי קשר. אני חושב שמכיוון, אני מבין, זה ההסבר היחיד שיש לי, איך בן אדם שמגדיר את עצמו רציונלי לא עושה שני דברים. למה הוא לא הולך ועושה את מה שראוי? זה לאכוף באופן ראוי מצב של הפרת חוק בוטה.
לא, אבל אתה יודע, יש צד שני לסיפור הזה, שר שוסטר.
ולא מקיים החלטה של הממשלה שלו. הוא מונע קיום של החלטת הממשלה שהוא עומד בראשה. וזה דבר פסול, אני לא יכול לקבל את זה. זה גם פיקוח נפש, אני לא מבין. צריך לאחוז בכל האמצעים האפשריים. וממשלה צריכה להפגין עוצמה. לא, בשום אופן לא להתנכל, לא לחפש, לא להניש, יש פה פיקוח נפש. הסלוגן שאני אוהב אותו זה ירוק וטוב לו, ואדום ונעזור לו. לא צריך להניש, אבל לקבל בשוויון נפש פריעת חוק, לא בא בחשבון, לא בא בחשבון.
כן, אגב, כשאנחנו ראינו את הטבלה שמספר הכנסות בערים החרדיות הוא נמוך מהמספר הכנסות שהוטלו במקומות אחרים, בחברה הכללית, החילונית או הערבית, אתה יודע, זה עורר קצת אופטימיות. זה אומר שבערים החרדיות יש שומרים הרבה יותר על החוק, והעבודה הקשה של השוטרים לא מצליחים למצוא למי לתת כנס.
נכון, אז תשמע. אז קודם כל בוא נעשה פרופורציות את המידע. מצד אחד, יש מי שאומר שיש הרבה ילדים, הרבה משפחות מרובות ילדים וכולי, אז זה כאילו מוריד, כן, צריך לספור את זה פר משפחה. אני אומר ככה, בפועל ברור שיש צמידות או מתאם לא טוב בין ריכוזים של בני אדם, של אזרחים, שהם גם יש בחברה שלהם תחלואה יותר גבוהה, גם רמת החיסון וההתחסנות יותר נמוכה, לא נכנס כרגע להסברים, וגם ככל הנראה אכיפה קצת יותר נמוכה, או הרבה יותר נמוכה. וזה יוצר מתח שהוא לא בריא, הוא לא נכון. אני בא ממקום שמחבר, שמפייס, שמחפש איך עובדים ביחד בזמן משבר. אבי, זה משבר אדיר, 160 מיליארד שקל עומקו הכספי, ולמעלה מ-4,000, לצערי, מאות בידי חודש, ואנחנו לא רואים את הסיום. ולכן צריך למצוא את הדרכים כדי לעזור לכל מי שמתקשה. אני מודע לחלוטין, מודע, אני מרשה לעצמי לומר כאן ברדיו הזה, אני מודע לקושי הנפשי, הרגשי, האידיאולוגי, הכבד. אני משווה את הקושי של אדם מאמין שמתקשה לסגור את מוסדות החינוך, לקושי של אדם, מי נקרא לזה, מהימין, כאשר היה שצריך לפנות בית, או מהצד השני השמאלי, כאשר יש אירועים קשים שקשורים בשירות בשטחים, או מלחמה שנראית למישהו מיותרת. ואני אומר שלא יכול להיות פריאת חוק ללא עמדה ברורה. מי שפורע את החוק צריך לשאת בעונש, בגאון אגב, בגאון, לא ב...
השר אלון שוסטר, הדברים שלך בהחלט ברורים ונשמעו כאן, ואני מודה לך על השיחה.
תודה רבי.
תודה. ערב טוב. עכשיו קצת לנושא החינוך. חבר מועצת העיר ראש העין, עומר רצון, שלום, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב. מה שלומכם?
אנחנו, ברוך השם, משתדלים לשמור על הבריאות, ומקווים שנעבור את התקופה הזו, מלבד נזקי הקורונה הפיזיים והכלכליים, יש גם נזקים נפשיים וחינוכיים לא פחותים משאר הנזקים.
בהחלט, סוגיה מאוד, באמת, מאוד חשובה. אתה יודע, אני רואה בימים אלו, עם כל האתגרים שיש לנו עם מגפת הקורונה, אני רואה שנושא מהותי מרכזי, לדעתנו, הליבה שלנו, שזה הילדים שלנו, והתלמידים, שלצערי אני רואה פערים גדולים, גם מבחינת הלימודים, גם מבחינת הפערים החברתיים שנוצרים, ופשוט, אני לא רואה גורם שבא ומאגד ונותן מענה או מייצג את התלמידים. אתה יודע, אנחנו לקראת תקופת בחירות, או לקראת בחירות כמו שאומרים, ואתה יודע, אני מסתכל ימינה שמאלה, אני לא רואה גורם אחראי שמסתכל על הילדים שלנו. אני רואה הרבה ארגונים חזקים, חזקים יותר, חזקים פחות, אני רואה מיליארדים עוברים מצד לצד, אבל אני לא רואה שמישהו...
אבל דווקא שר החינוך ניסה לאורך כל החודשים האחרונים להשמיע את קולה של מערכת החינוך, לנסות לשמר אותה כמה שיותר פתוחה, עד שהגיעו המספרים שלא אפשרו את זה יותר.
אני חושב שהנושא הוא יותר חשוב ויותר גדול מכל פוליטיקה ומכל שר, ועם כל הכבוד, ויש לי כבוד בערכה גדולה, כמו שאתה יודע, אני גם נבחרתי בו. כשאנחנו מדברים פה על חינוך באוטומט, יש פה חינוך על אוטומט. תבין, כל השיטת זום שנוצרה חינוך בזום, זו שיטה שנוצרה על הדרך, בלי חשיבה, בלי תכנון מראש. עכשיו תבין, מערכת החינוך ככלל, פעם אחת יש לה את הנושא, את הרובד שהיא נותנת לך בעצם את החומר הלימודי, ובוחנת אותה לחומר הלימודי, פעם שנייה היא מייצרת לך את המיומנויות למידה, שזה מיומנויות לעתיד בכלל, שזה דבר מרכזי וחשוב שאין מענה לזה היום. והדבר השלישי זה מיומנויות חברתיות, ופערים חברתיים. עכשיו תבין, מה קורה לילד היום שלא מותאם לשיטה, שלא מצליח? היום כל, אני רואה את החברים, אני רואה את ההורים. אני אומר לך, גם אני רואה צעיר. ואני רואה את ההתמודדות. הכל על אוטומט. עכשיו, אני שואל שאלה פשוטה. איפה אנחנו נמצאים? זה הילדים שלנו, אנחנו הולכים לאבד דור. לכולם באדישות. אני חושב שנעשו דברים יפים ברפואה, ובכל מערכת הבריאות. התגייסו כולם. היום יש רק כמיליון איש בחל"ת. מובטלים. או שבחל"ת. תגייסו אותם. בואו נייצר מציאות אחרת.
תודה רבה לך על הכל שאתה משמיע כאן בשמה של מערכת החינוך. חומר רצון, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב, כל טוב.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עוברים אל עוד עניין שיקרה כאן גם הערב בשידור. הרב יעקב קוליץ, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך לך אבי ולכל המאזינים.
הערב בשעה 10 אנחנו מתחברים לביתו של מרן ראש הישיבה הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה.
כן, אנחנו חוזרים הרבה הרבה שנים אחורה, לבית ברחוב חזוניש 5, והכל עושים כדי לטובת אלה שמקיימים פשוט בצורה הטובה ביותר את הצוואה של הרב שטיימן, שביקש שכל מי שרוצה בטובתו ילמוד כל יום פרק משניות. אנחנו עושים את כל הדברים האלה לטובת בית המדרש הגדול בעולם, ישיבה על קברו, שאני חושב שאין צורך להציג את זה. מדי יום אנחנו מדברים על על מאות אלפי שעות לימוד תורה שאנשים לומדים, נבחנים, ודווקא היום יכולים לעשות את זה כל אחד מביתו באמצעות הטלפון.
כלומר, הקורונה לא עוצרת את לימוד התורה, אלא ההפך, מאפשרת עכשיו להרבה מאוד אנשים להתחבר כל אחד מביתו, בכל רמה, בכל סגנון, ללימוד שהוא רוצה וללמוד תורה ביתר סט.
כל אחד ואחד. אתה יודע מה, אבי? בוא נדבר עליך. אתה חוזר הביתה, נבחן על הדף היומי שלמדת באותו יום. הילדים נבחנים על המשניות, הגברת על ההלכות שהיא לומדת. כל אחד ואחד נכנס ולומד בבית המדרש הגדול בעולם, ישיבה על קברו.
הישיבה הכי גדולה, הישיבה הכי גדולה האמת שקיימת עכשיו.
ותראה, היום אנחנו בהזדמנות, אני חושב שהיא חד פעמית, אנחנו בהזדמנות של תורה וגדולה במקום אחד. כן. מצד אחד טוב. גם להיות שותף בבית המדרש, וגם אולי לזכות במשכורת לשנה, 12,000 שקל, לחודש.
אנחנו נזמין את המאזינים להזין הערב כאן לכל חיל, בשעה 10 בערב, כל הפרטים, כל הסיפור כולו, והשידור הזה יהיה נדיר ומיוחד, כי הוא ישודר מתוך חדרו של מרן ראש הישיבה רב שטיימן. זכר צדיק לברכה, משם מעמד, במעמד ראשי הישיבות וגדולי הרבנים. תודה רבה הרב קוליץ, ישיבה על קברו. בשעה הבאה אנחנו נפתח את קווי הטלפון אליכם המאזינים באופן חריג ונדיר, עקבות הרבה מאוד תגובות שמגיעות לכאן למערכת בנושא הקורונה, הנחיות, השמירה, הקהלים השונים. אנחנו פותחים את האפשרות לתת לכם הזדמנות להתבטא כאן במהדורה. אתם תוכלו לעלות לשידור חי, נמסור את הטלפון מיד בשעה הבאה. תודה לשלמה פולק, העורך והמפיק של המשדר הזה. תודה לטכנאי אורי כהן, יישארו איתנו.